אנחנו ברשותכם היום רציתי להתייחס לחודשים של תמוז ואב. זה החודשים שאנחנו הולכים לקראתם עכשיו, כבר נכנסנו לחודש תמוז, וחשוב מאוד לדעת מה התוכן של החודשים, כי לפי הזמנים אנחנו יכולים להתנהג בצורות שונות בחיים שלנו ולהשיג את המטרות של המדרגות הרוחניות של כל חודש. לאחר מעמד הר סיני במתן תורה בחודש השלישי סיוון, מתקדמים אנחנו ועוברים לשלב הבא, אל החודש הרביעי תמוז. החודש השלישי, אמרנו שהחודש השלישי הוא חודש של איזון, ולכן התורה ניתנה דווקא בחודש השלישי, בחודש של האיזון. ומה קורה אחרי האיזון? אם יש איזון, אז נגמר הסיפור. מה אני צריך יותר מזה? גם בספירות, אם הגעתי לספירת התפארת, אברהם, יצחק ויעקב, מה אני צריך להמשיך? בשביל מה לרדת עוד? לאן אני רוצה להגיע? לפי זה אנחנו רואים שלהגיע לתפארת, להגיע לאיזון, זה לא דבר מספיק. זה פשוט אמצעי טוב כדי להמשיך. אבל זאת לא מטרה. האיזון היא לא מטרה בפני עצמה, אלא זה אמצעי כדי להשיג מדרגה הרבה יותר גדולה מאשר סתם איזון. אז מה אפשר להשיג יותר מאשר איזון? כאן אנחנו חייבים להגיע לשלב הרביעי, והשלב הרביעי זה המימוש. כשאין מימוש, כשלא עוברים למעשה, האיזון יכול להיות איזון גדול, אבל הוא לא עוזר הרבה. לכן אומרים לנו חז"ל, שאחרי כל שלוש צריך להיות ארבע, והארבע מסיים את המדרגה. ולכן בשם יוטקה רבקה, יש לכם שלוש אותיות, שהן בעצם כמו אותיות של שמיים, עד האיזון, זה האיזון, אבל אחר כך יש לכם את האות הרביעית, שבלעדיה כל האיזון לא שווה כלום. כי עוד לא הגעתי למימד הגשמי, לביטוי, לגילוי, ולכן חז ושלום חסר התכלית. יודקה ובקה, ובעצם החודשים ניסן, אייר, סיוון, תמוז. תמוז רגל רביעית. תכף נבין לאן אני רוצה להגיע. שבו, בחודש הזה, אם זה רגל רביעית, היינו צריכים לקבל בפועל, כן? לוחות, את מה שניתן לנו בכוח במתן תורה שבו רק נאמרו הדיברות. מה קרה בחודש השלישי? הקדוש ברוך הוא דיבר, אבל לא קיבלנו כלום. זאת אומרת, הגענו לאיזון, אבל זה עדיין לא תחליט. שהרי באופן פשוט עוד לא היינו בארץ ישראל. זאת אומרת שאי אפשר להסתפק בתורה. אמנם אנחנו בחודש השלישי, בחודש מעוגן, אבל אנחנו עוד לא על הקרקע. אנחנו עוד לא עם הרגליים על הארץ. לכן כל התורה, עם כל גדולתה, אם היא לא מתממשת ויורדת למציאות הגשמית האנושית, אז לא עשינו כלום. אנחנו רק באמצע הדרך. לכן החודש הרביעי, תמוז, היה אמור להיות החודש שבו אנחנו מקבלים משהו בפועל עם חומר בעולם הזה. מה זה היה? הלוחות. הלוחות זה אנרגיה רוחנית שהופכת להיות גשמיות. וכאן היינו אמורים לגמור ולזכור את המעגל. לעומת חודש סיוון, כן, סיוון זה מתן תורה, שבו הייתה פעולה ממעלה למטה, מן השמיים לארץ, זה מתן תורה, הנה החודש הרביעי הוא סוד הקבלה ממטה למעלה, בסוד אור חוזר שהוא בניין הכלים כנודע. כלומר, החודש הרביעי, חודש תמוז, זה חודש שהיינו אמורים אנחנו לעשות עבודה שהיא בצורה הזאת, ממטה למעלה. כלומר, הכשרת הכלים שלנו לקבל את מה שנאמר בחודש סיוון. בחודש סיוון הקדוש ברוך הוא דיבר, הדיבור יורד אלינו, אבל עוד לא קיבלנו אותו, חסרים לנו כלים. כדי לקבל את הדיבור האלוהי, אנחנו צריכים להדיף כלי, כלי קיבול. כלי הקיבול הזה, זה היה המנוע של חודש תמוז. זה היה ונפאר, גם היום. הבעיה זה שאנחנו לא פועלים באופן שצריך לפעול, יוצא שכל האור של מתן תורה של חודש סיוון לא מגיע לעולם הזה, וכשהוא מגיע הוא נדבר, וזה שבירת הלוחות. יוצא איפה? כי חודש השלישי הוא סוד אצילות, בריאה ויצירה, כן? זאת אומרת, החודש השלישי זה שלוש אותיות כנגד שלושה עולמות. עולם האצילות, עולם גבוה, כנגד י', עולם הבריאה, כנגד ה' ראשונה, ועולם היצירה, כנגד הו'. אבל עוד לא הגענו לעולם העשייה. אם אין עולם העשייה, כל מעשיף שעשיתי עד עכשיו, עדיין לא תפס צורה. יוצא לנו שזה הצילות בריאה יצירה, וחודש תמוז היה אמור להיות כנגד עולם העשייה, זאת אומרת כנגד עולם הגילוי הגשמי של המציאות של העניין האלוהי. לבחינת עולמות ההשפעה, לכן כל העולמות העליונים הם עולמות ההשפעה, כן, נתינה, קוראים לזה בתורת הקבלה יקו, כן, יקו זה יוס קייבה, שזה בעצם כשממלאים את האותיות האלה יוצא לנו בגמטריה 39. 39 חסר לנו פה את ה-ה, ה כותבים ה א', כמו זאת. היינו צריכים להגיע 39 ועוד ה א', זה ש, ה ו-5 ועוד א', ל-45, לגאולה, לאדם. אבל הגענו רק ל-39, 39 זה טל, שראשי נמלא טל. כן, כתוב בבתך אליהו, כשהקדוש ברוך הוא מוריד את האור, האור הזה יורד כמו טל. אבל הטל הזה לא מספיק. אנחנו רוצים להגיע לטל פלוס 6. טל פלוס 6, 45. 45 זה גאולה. כל עוד ולא הגענו לאחרונה, לבית, לא עשינו כלום. ולכן כתוב שהקדוש ברוך הוא, כן, לא יכול להתגלות עדיין בעולם כביכול, והוא נותן סימן שרוצים עם לטל. מה עם נטל? מה זאת אומרת עם נטל? שואל רבי שמעון בר יוחאי, אליהו הנביא בזוהר. אתה חשבת שהקדוש ברוך הוא יושב בירושלים? הוא לא יכול לשבת בירושלים, והסימן שלך זה שרושים עם נטל. זאת אומרת שיש רק 39 מדרגות. חסר לי האחרונה. אתם מבינים מה פספסנו בכל יחמות? פשוט מאוד. אם התורה בלוחות הייתה אמורה לגשת אלינו לעולם הזה בחודש תמוז, זאת אומרת שהחודש הזה הוא החודש הכי גדול, שזה המציאות התורנית עלי אדמות, וזה פספסנו. החודש הרביעי הוא סוד העשייה, העומד בסוד הקבלה, כן? העולם העשייה זה עולם של קבלה, עולם שאני עושה, אני פועל, וכשאני פועל אני מקבל, זה סוד. מלכות נקראת בחינה ד', תמיד המלכות קוראים לה בחינה ד', עוד פעם, כי היא במספר 4, זה בחינה ד', בחינה א', חוכמה, בחינה ב', בינה, בחינה ג', תפארת, בחינה ד', מלכות, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, ככה זה עובד. אז זה בחינה ד', והנה כל תכלית הבריאה, הייתה כאמור להגיע אל הבחינה הרביעית, להיות לא התברך דירה בתחתונים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז אם זה היה מתממש, אז בחודש תמוז, היינו ממש פועלים לגלות את כל תכלית הבריאה. כך אומר המדרש בתנחום הפרשת נשוא. וכשאין קבלה זו מתממשת כראוי, חז ושלום, אזי זהו סוד החורבן והגלות. ולכן יש לנו גלות כמתחילה ששורשה בחודש תמוז. יוצא אפוא כי עיקר עבודת האדם בחודש תמוז הוא, מה זה עיקר? בהכשרת הקרקע לקבלת התורה בפועל בעולם הזה. ובאמת זאת הייתה כוונתו התברך כשנתן את הלוחות הראשונים למשה רבנו עליו השלום. מתי קיבלנו את הלוחות הראשונים שלא קיבלנו? בתמוז, ביודיים בתמוז, אתמול. היינו אמורים עם הלוחות האלה, כן, להגיע למדרגות עליונות, שלא עכשיו העניין, אבל זאת הייתה המטרה. להלביש את עשרת הדיברות שנאמרו בסיוון, כי בחודש סיוון, במתן תורה, בחג השבועות, כן, הרבה אנשים לא יודעים מה קרה בחג השבועות, חושבים שקיבלנו תורה. מה זאת אומרת קיבלנו תורה? קיבלנו דיבורים, אבל לא קיבלנו בפועל כלום, שום חומר, אין לנו כלום ביד. רק הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא אמר. הוא דיבר, עשרת הדיברות. אבל ראית משהו כתוב? לא. מתי משהו דיבר יוצא בפועל בכתב? בתמוז. אז כל מה שנאמר בעשרת הדיברות בסיוון היה אמור לעבור לחומר הממשי בצורתן של הלוחות. לוח זה גילוי, כן? כשיש מסך, יש לי לוח, אז אני יכול לתת אור שבא מלמעלה והוא פוגש פה כלי. כשהוא פוגש כלי, המסך הזה מחזיר את האור. למה אתם רואים פה כתוב חג שמח וכשר? בגלל שזה אור חוזר. זה נקרא אור חוזר, זה מגלה חוזר לעין. ואזי היו הנשמה והגוף מתחברים ויורדים יחד לעולם הזה. מה זה אומר שהלוחות, אם היינו מקבלים את הלוחות, מה זה היה אומר? מה זה הלוחות? ממה זה בנוי? מכתב ולוח. זאת אומרת, כתב זה נשמה ולוח זה גוף. אז הנשמה והגוף היו יורדים לעולם הזה. היה חיבור בין רוחני לגשמי, זה שלמות. אם אין חיבור בין רוחני לגשמי, אז אין שלמות. יש אנשים שמאוד מאוד רוחניים, אבל הרגליים שלהם חלשות. ויש אנשים שהרגליים שלהם חזקות, אבל הם מעט מאוד רוחניים. אם אין לך את שני השלבים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז יש בעיה. יש בעיה, כי אין חיבור. לכן הלוחות זה סמל של חיבור עולמות. אם כן, חודש תמוז הוא חודש מיוחד במהותו, המסוגל לאחד את הנצחיות האלוהית, נצח, עם החומריות של העולם הזה. זה ברכה גדולה החודש הזה, חודש תמוז, ברכה גדולה. תשאלו אנשים ברחוב, מה זה חודש תמוז? הם לא יגידו לכם שזה ברכה גדולה, כן? מפריד. למה? כנראה שפספסנו משהו, אבל אנחנו אסור לנו להתבלבל. אם הקדוש ברוך הוא כיוון שהחודש הזה יהיה כזה שמסוגל לחבר שמיים וארץ, משמע שהדבר הזה לא משתנה, של הקדוש ברוך הוא אין בלבולים. זה לא שהוא פספס משהו ועכשיו זה עובר לחודש אחר, מה לעשות? אלא שהוא נתן, אבל אנחנו עוד לא מימשנו. ברגע שאנחנו נממש את הכוח, את הפוטנציאל של חודש תמוז, אז חודש תמוז ישוב פשוט למה שהוא היה. ולכן חודש תמוז יהיה אחד החודשים הכי גדולים בשנה. עוד מעט בקרוב, בעזרת השם. לכן כתוב בספרי חסידות שעניין התעניות מגלה את הבחינה הנקראת עת רצון. זה לא סתם עושים תענית, אתמול היה יום סתום, בשביל מה סתמים? היום הזה מגלה את המדרגה שנקראת עת רצון, זאת אומרת מדרגה עליונה מאוד. מבחינת הספירות זה ספירת כתר. ספירה גדולה מאוד, זה לא סתם, לא סתם סתמים. כלומר, זמנים של גילוי הרצון העליון של תכלית הבריאה. ראה איגרת התשובה לאדמור הזקן. כן, בעל התניא. נוסי. לכן, מצד גודל הזמנים במקור, הייתה אמורה להיות עבודת האדם למטה בהשוואת הצורה. היינו צריכים לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות בחודש תמוז. ובאמת, חותם הרמב״ם ז"ל, ראה סליחות תענית, שכל הצומות עתידים להיבטל לימות המשיח. כן, כשמגיע לשלב של ימות המשיח, של גילוי, כן, של סוף ימות המשיח, כי אנחנו כבר בימות המשיח. כמה זמן אנחנו כבר בימות המשיח? אה? כמה זמן אנחנו כבר בימות המשיח? 100, 200, 300? 2000 שנה. כתוב בגמרא 2000 תוהו ובוהו, 2000 תורה ו-2000 ימות המשיח. זאת אומרת שבימות המשיח יש שלב שבו יתבטלו כל הצומות הללו. ולא עוד, אלא שיהפכו לימים טובים. זה לא רק מתבטל, היה משהו שקשה, אז מבטלים את זה וזהו. אוף. לא. זה הופך להיות ימים של שמחה, כן? חג שמח. של ששון ושמחה, כמו שנאמר בזכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו. מה זה צום הרביעי, צום החמישי? למה קוראים להם רביעי, חמישי? לפי החודשים. לפי החודשים, איזה חודש ראשון? ניתן. ניתן יער סיוון תמוז. אז החודש הרביעי, הצום הרביעי, זה י"ז בתמוז. והחמישי? תשעה באב. והשביעי? גדליה תשרה. והעשירי? יום הכיפורים? כן? לפי הראשון, ניתן. זאת אומרת, כל הצומות הללו הופכים להיות חגים. לא יום הכיפורים, כן? טוב, סליחה. כלומר, שיחזרו הימים האלה למהותם הפנימית. להיות מה שהם בשורש. ימים טובים של חיבור ואיחוד העולמות. זה מה שעתיד להיות. זה מה שנמצא בשורש. זה מה שנמצא עכשיו גם כן בפוטנציאל. רק אנחנו לא רואים זה. ויש לו ללמוד מיום י"ז בתמוז בפרט את המסר הגנוז בדברי המשנה בתענית. חמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז. קרו חמישה דברים היום הזה. אנחנו לא נעמוד על כל חמשת הדברים, כי זה שיעור ארוך, אבל ניקח רק את החלק הראשון, את השלב הראשון. הראשון מבין החמישה, מה אומרת המשנה? מה קרה בי"ז בתמוז? מה אומרת המשנה? הדבר הראשון, הן במיקומו והן בחסידותו, הוא שבו ביום נשתברו הלוחות. זה מה שאומרת המשנה, ככה זה מתחיל. גם מבחינה היסטורית, זה הדבר הראשון, אבל גם מבחינת הציבות. זה הדבר הכי חשוב שקרה באותו יום. צריך להבין עניין שבירת הלוחות כדי לרדת לעומק הבנת יום י"ז בתמוז בפרט, והבנת מהות החודש בכלל. שבירת הלוחות היא כאמור הפרדת האותיות מהחומר. נכון? כשאנחנו מפרידים נשמה וגוף, זה נקרא שבירה. כן? הדבר נשבר בגלל שהפרדנו את האנרגיה מהחומריות. והיינו פירוק האחדות בין הנשמה והגוף, או במונחים אחרים, הפרדת השמיים והארץ. שבירת הקשר גרמה להיעלם כוח ראיית התמונה הכוללת המאחדת את הרוח והחומר. מה איבדנו? שנשברו הלוחות, איבדנו פשוט משקפיים מיוחדות שמראות לנו את הכל באחדות, בשלמות. מאז אנחנו כבר לא רואים דברים שלמים, אנחנו רואים רק חלקים. כמו סברים. כמו מה שמסבר מהלוחות, אנחנו עכשיו רואים חתיכות, 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 חתיכות של כל דבר, ולכן אנחנו לא מסוגלים לעשות סדר בחיים שלנו, כי כל החיים שלנו, במקום לראות את זה כהוויה כוללת אחת, כגוף אחד שלם, אז אנחנו רואים ימים, פרטים, כמו גוף. האם הגוף שלנו זה אוזן, עין, שיער, אצבע? לא. אני לא חושב על זה כל יום, אני חושב על עצמי כאחדות. אני הולך כאחד, אני לא הולך כאוסף של פרטים, של איברים, חז ושלום. לפעמים כואב לי באצבע, אז פתאום אני זוכר שיש לי אצבע. אבל באופן תמידי, אני הולך כגוף אחד. כך היינו אמורים לראות את כל החיים שלנו. לא לראות מה קורה לי היום, ומה קרה לי אתמול, והולך לצהריים, ונראה את עזרת השם מחר. לא. היינו אמורים להבין את כל החיים שלנו כאחדות אחת, כסיפור אחד. עם ההתחלה, אמצע וסוף. אבל סבירת הלוחות, זה לא היה סתם סבירה של חומר, סיפור, אלא זה סבר לנו את המנגנון של הראייה הנורמלית. עוד מעט נתייחס לזה, כן? שבירת הקשר גרמה להיעלם תוך ראיית התמונה הכוללת המאחדת את הרוח והחומר לטובת, כן, הבנות חלקיות מצומצמות. אנחנו מבינים הכל בצמצום, חלקיקים, כמו ריבוי החלקיקים שנוצרו עקב השבירה של האחדות הכוללת. והנה סוד הלוחות מחדש דבר עצום. מה החידוש של הלוחות? מה אני לומד מהלוחות? שהרי לעומת ספר התורה, שהוא שילוב שני דברים. מה יש בספר תורה? דין, דיו וקלף. נכון? דיו וקלף. כמה דברים יש לי פה? שניים. הנה הלוחות לעומת זאת הן אחדות נפלאה בין חומר הלוחות לבין האותיות שהיו חקוקות בתוכם. אין דיו על גביל, על קלף, לא. שמה זה רק חקיקה, זה בתוך האבן, האות והאבן זה דבר אחד. זאת אומרת, הנשמה והגוף, דבר אחד. זה פלא גדול. זה עוצמה שאנחנו לא מבינים אותה. ודרך אגב, לומדים אנו את מעלת התורה המקורית, שצריך להשיג בלימוד התורה. זה מה שאנחנו צריכים להשיג בלימוד התורה. כשאני לומד תורה, זה לא השיעור ואני. אני והשיעור זה דבר אחד. אני והתורה שאני לומד זה דבר אחד. התורה צריכה להיות חקוקה בעצמותי. אם זה לא חקוק אצלי בתוך הנשמה והגוף, אז זה תורה שבא מבחוץ, ונתנו לי אותה. זה לא אותו דבר. שהרי שיהיה הלימוד חקוק במציאותו של האדם, ולא רק בנשמתו, אלא גם בחומריותו, בחומר. מה החידוש? שזה היה חקוק איפה? בחומר, באבן. אבן זה דומם. זה כלום. שמה חקוק הדיבור האלוהי. אתם מבינים מה זה אומר? שהעולם הכי נמוך מחובר לעולם הכי גבוה. ממש כדוגמת מה שהיה בלוחות, ככה אני צריך להיות בתורה שלי. ועוד נאמר בתלמוד ירושלמי בשקלים פ"ו, הלכה א', על הפסוק בכיסה, מזה ומזה הם כתובים. ככה כתוב על הלוחות. מה זה מזה ומזה הם כתובים? הלוחות היו כתובים מזה ומזה. שהלוחות כללו בתוכם את כל התורה כולה, עד שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כלומר יבוא ילד שיהיה תלמיד חכם שהוא יהיה גדול, אחר כך הוא יהיה רב הראשי לישראל בשנת לא יודע איזה שנה, כל מה שהוא יחדש בחידושים, בכתוב ספרים, כל זה כבר נמצא בלוחות. זה מה שאומר הירושלמי. בסוף כל הדורות כבר נמצא שם. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, מה זה אומר הדבר הזה? מה בא ללמד אותי התלמוד הירושלמי? שהלוחות האלה כוללים הכל, גם את העבר, גם את ההווה, גם את העתיד, גם את המסר ששווה לשם, גם את המסר ששווה לפה, וגם את המסר של מחר. ולכל הדורות, לכל האנשים, לכולם. זה פל גדול. שכל ענייני התורה צריכים להיות מאוחדים עם נשיאותו של האדם. ובאופן של שלמות המשייכת את תוכנם לכל הזמנים. הוא יצא. עד פה הוא יצא ללמוד. עצם העובדה האומללה שבי"ז בתמוז הסתברו הלוחות בא להעיד על גרעון בעניין חקיקת התורה במציאות החיים. במילים פשוטות, זה מראה כמה אנחנו לא בסדר, לא מספיק טובים. כי אם נסתברו הלוחות, זאת אומרת שאנחנו והתורה שאנחנו לומדים זה עדיין לא אחד. והדברים חמורים כל כך עד שבאו חז"ל וגזרו תענית. אתם חושבים שזה פשוט לבוא ולשים תענית? לגזור תענית על אנשים? אתם יודעים כמה זה קשה בשביל רבותינו לגזור תענית? אתם חושבים ככה עושים סתום? זה לא פשוט לסתום. יש דינים בזה. אתה שורף שומנים בגוף שלך. אתה כמו מת כמעט. וזה לא כל כך פשוט להרוג את עצמו. שהיא כידוע מיעוט חלווה ודמה, ככה זה נקרא בגמרא בברכות, שאני ממעט את החלב ואת הדם שלי. אתה חושב שזה ניתן לכל דבר, לכל אדם, לעשות סתם תעניות כשבא לו? ופה חז"ל קבעו תענית ציבור. למה? כי קרה משהו שהוא בגדר של מוות. השבירה הזאת היא כנראה דומה מאוד, כן? למיעוט חלב ודם, למיעוט החלב והדם של האדם. עשיית עגל הזהב, בו בזמן שהיה אמור להתגלות החיבור הגדול שבין השמיים והארץ, כן? אותה עשייה נובעת מן הפחד. למה עשו חטא עגל? למה נסתברו הלוחות בגלל שעשו חטא עגל? למה עשו חטא העגל? אתם חושבים שזה היה חד פעמי? כל אחד מאיתנו היום עושה הרבה עגלים קטנים. הרבה פעמים בחיים אנחנו עושים עגלים. אתם יודעים מתי? מתי עושים עגל? כשזה הזמן הכי גדול. תמיד זה ככה. מתי עשו עגל? שקיבלו את הלוחות. זאת אומרת בחיבור, בזיווג, בין הקדוש ברוך הוא והעולם הזה, וכנסת ישראל. לא עושים עגל סתם, עגל צריך שיהיה משהו רציני. כשאתה פתאום הופך להיות אדם גדול, כשאתה הופך להיות עם, כשאתה הופך להיות, לא חשוב מה, גדלת במדרגה, כמה, אתה עלול לעשות עגל קטן. תמיד. זה תמיד מופיע כשאתה מתחיל לגדול. נובעת מן הפחד, ולמה זה קורה? כי כנראה יש פחד לחיות חיים של שלמות. אתה פשוט פוחד מלהיות שלם. מה זאת אומרת פוחד מלהיות שלם? כולם רוצים להיות שלמים. זה לא כל כך פשוט. זהו סוג כזה של פחד מלהיות גדולים. האחריות שניתנה לעם ישראל להיות הצינור שדרכו עובר המסר או המוסר האלוהי, זה אותו דבר, לעולם הזה, היא יכולה גם להגביל. מה, אני צריך להיות הצינור של הקדוש ברוך הוא בעולם? לא רוצה. אני מעדיף להיות פרווה, יותר קטן. אתה רוצה להיות יותר קטן? זה רק הדיבור הזה. זה נקרא לעשות עגל. זה עגל. עגל הזהב היא העדפה להיות קטנים עם דרישות קטנות והישגים קטנים, להיות קשורים לאלוה כזה המתאים למידותיו המצומצמות והמוגבלות של האדם. תן לי אלוהים שהוא לא כל כך גדול, קצת כמוני, שיתאים לי. זה עבודה זרה, יש אלוהים קטנים בעבודה זרה שמכניסים אותם לכיס. כן? נקרא בעל זבוב. היה עבודה זרה קטנה כזאת, והיו אנשים שמים אותה בכיס. ומדי פעם הם הולכים לעשות משהו, מוציאים, ומנסים. הייתה עבודה זרה כזאת. מה זה עבודה הזרה הזאת? זה מצחיק, נכון? זה לא כל כך מצחיק. אם תבינו את התוכן, אתם תבינו מה זה אומר. שכל אחד בונה לעצמו אלוהים קטנים שהוא יכול לשים בכיס שלו. זה מה שזה אומר. כל אחד עושה לעצמו אלוה. כל אחד מפברק את האלוהים שלו. מה שמעניין אותו. שבירת לוחות העדות אכן מפרידה בין החלק הרוחני הנקרא עדות, כן, לוחות העדות זה שתי מילים, לוחות ועדות. אז יש פה הפרדה של עדות, עדות זה הנשמה, עד, דעת, לבין החלק הגשמי הנקרא לוח, לוחות. זה שזה נפרד שם, זה התשבירה. זהו גם שורש ההפרדה בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. זה אותו דבר, כשאתה פוחד לרדת לחומר, אתה כנראה פוחד לרדת לכל חומר. ולכן ארץ ישראל קשה. ואנשים מתלוננים, כי קשה מאוד החומר של ארץ ישראל, אבל זאת העבודה. זה הכוח. זה נכון? והדברים יכולים להחמיר עד כדי הפיכתם למינות. זה לא נגמר פה. זה יכול להמשיך ולהיות מין. אתם יודעים מה זה מין? מה זה למינים ולמלשינים על תהי תקווה? מה זה מינים? מה זה מין? הרטיק בצרפתית. מה זה מין? כן, אבל מה זה אומר? מה הם עושים האנשים האלה? הם עושים מקורא אישית? מה הם עושים? מה אתה אומר את עבודה זרה? תגיד לעובדי עבודה זרה, למה מינים? לא? לא? מינים זה משהו אחר. מינים, אני אסביר לכם את זה, תבינו טוב לפני שאנחנו עוברים לטקסט. מינים זה לקחת משהו שאסור לעשות, אבל לקבל חותמת של הקדוש ברוך הוא. הבנתם? פשוט מאוד. זאת אומרת, זה אסור, אבל אתה מחפש רבנים שייתנו לך הכשר. וכל עוד אתה לא מוצא אחד כזה, אתה לא מפסיק לרוץ. תכף תראו. זה הופך להיות מילות חד ושלום, והיינו לעיוות העניין האלוהי מצד אחד, בו בזמן שמעיזים לבקש ממנו יתברך הסכמה ואישור לאותם עיוותים. למשל, להכניס צלם בבית המקדש. צלם, עבודה זרה בתוך בית המקדש. למה לא שמים צלם בחוץ? מי הכניס צלם בתוך בית המקדש? מנשה. למה הוא הכניס צלם בתוך בית המקדש? למה הוא לא שם את זה ליד, בחוץ? מה הוא צריך להביא את זה לתוך בית המקדש? נתתי לכם את התשובה לפני 5 דקות. כי הוא רצה שזה יהיה בהכשר של הקדוש ברוך הוא. איך? חטא העגל, תגידו לי, זה היה סתם עגל או בהכשר של הקדוש ברוך הוא גם כן? גם כן בהכשר, מאיפה אני יודע? הם אמרו את זה, אלה אלוהיך ישראל. זה לא סתם עבודה זרה של אנשים משוגעים, לא. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא תהיה איתנו, יאללה בוא. כאילו הכל נמצא בתחום הקודש, ואין כאן שום חטא, אלה אלוהיך ישראל. ואם אתה לא הולך איתם בעגל, אמורים לך, תגיד לי, אתה לא נורמלי? אתה לא רואה שאנחנו עושים פה עבודת השם? ואתה נורמלי. אתה אומר, רגע, רגע, אני לא מבין כלום. זה נקרא מילים. זה מסוכן מאוד. גם בלימוד התורה אפשר ליפול חז ושלום לסוג כזה של עבודת השם. הנוטה, או אותו לימוד הנוטה, להפריד בין פסת התורה לבין החלק הגנוז בה. אנשים שמפרידים בין הפסת לבין השוד, מה הם עושים? אותו דבר, להוציא את האותיות מהלוחות. כותב הרב קוק דצל, בעקבי הצון ערך עבודת אלוהים קוף ממדימל. תקשיבו טוב מה הוא כותב פה הרב קוק דצל. גאון עולם. כשלומדים תורה מבלי להתייחס לנטייה הפנימית הנשגבה שבה, אם אתה לומד פשט ואתה לא מתייחס לסוד שבפנים, לקבוע הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, אם אתה לא נוגע, אם אתה לא מנסה לחפור, כמה אתה יכול? שהיא כוללת את האגדה בכללה, שימו לב מה אומר הרב פה, יש אנשים שלומדים גמרא, וכל פעם שהם מגיעים לדף של אגדה, מה הם עושים? מדלגים. יש תיאוריות אגדות. אומר שהרב תיזהר, אתה צריך ללמוד אמנם הלכה בגמרא, אבל יש גם אגדתות, והאגדתות זה הנשמה שבתוך הדפים. כאשר סבכו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, בעלי העיון בקבלה ובחסידות, אפשר גם לסגור את הלוחות חבר שלום. זה נקרא סגירת הלוחות. פנימיות חודש תמוז קשורה ללבנה. יש כוכב בחודש הזה ששולט. הכוכב הוא לבנה, ירח. מזל החודש הוא סרטן. דרך אגב, חז ושלום, לא עלינו ולא עליכם, אומרים המקובלים שכל מי שחלה בסרטן אי פעם בחיים שלו, המחלה התחילה בחודש תמוז. כן? אם תעשו את החשבונות, זה אולי פוד לרופאים. הפנימיות, השורש, הגרעין של כל מחלה הזו מתחילה תמיד בחודש שמזלו סרטן. למה? חז ושלום אפשר לדלג על זה. לא נדבר על זה עכשיו, אבל יש בזה עניין עמוק מאוד. אולי נתייחס קצת עוד מעט. זה כתוב בספרים הקדושים, שהלבנה נבראה באמצעות האות תו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הלבנה, זה היה על ידי האות תו. כן? הנה האות של הירח. הקדוש ברוך הוא ראה את האות הזאת, יש בה סודות גדולים, ועל ידי האות הזאת הלבנה נבראה. ושמזל סרטן נברא באמצעות האות חטא. זאת אומרת יש לנו פה שתי אותיות, חץ וטס. זה מזל סרטן וזה לבנה. והנה בספר שמות כתוב ותצפנהו שלושה ירחים. על מי מדובר? משה רבנו, שאמא שלו הכביעה אותו, הצירה אותו שלושה חודשים. יוכבד הצירה את משה רבנו בתוך התיבה במשך שלושה חודשים. לפי פשוטם של דברים נולד משה כשהייתה אמו בחודש השישי להריונה. אמא של משה ילדה אותו כשהיא הייתה בחודש השישי. והמצרים שהיו עוקבים אחרי כל הריון ומחשבים תאריך הלידות, כדי להעמיד את הזכרים שבאו בזמן המשוער אל יוכבת, לא מצאו בהיריון, כיוון שכבר ילדה את משה בחודש השישי. אז הם באו שלושה חודשים אחרי זה. בספר הזוהר הקדוש גילה לנו ברמז, דינא קסיא פריא דעלמא. אומר הזוהר הקדוש, זה לא שאימא של משה הייתה בהיריון שישה חודשים, ואחרי זה, כן, הוא נולד באדר, נכון? אין או לא? נולד באדר. אז מה לפני אדר? שבט. ומה לפני שבט? תבל. אז לפי זה, באיזה חודש ילדה? כסלו. נכון? ילדה אותו בכסלו, אבל היא הצפינה אותו. או שהיא ילדה באדר, והיא הצפינה אותו אדר. יר, סיוון, תמוז. נכון? אבל זה לא מה שהזוהר אומר. הזוהר לא מתייחס לחודשים אחד אחרי השני. הוא אומר שבשנה יש שלושה חודשים שצריך להצפין את הדברים. יש שלושה חודשים שצריך ללכת עם פרופיל נמוך. שלושה חודשים שצריך להיות ראש קטן, ילד קטן. אל תעשה הרבה רעש. למה? דינא קסיא סריא בעלמא. יש דינים קשים בעולם בחודשים הללו. כי שלושת החודשים שבהם היה צריך להצפין את משה, הם בעצם שלושת החודשים בשנה שבהם מתחזקת מידת הדין בעולם. דהיינו, תמוז, אב וטבת. כך אומר הזוהר הקדוש. ולכן, הייתה החובה להזכיר את משה שהיה גואלם של ישראל כדי למנוע ממנו אחיזת החיצונים העלולים לעכב את תהליך הגאולה. אז היה צריך לשמור את משה כשהוא עדיין רך, עדיין לא ברמה של המשיח, כי לאט לאט, כן, המשיח לא נולד משיח, הוא נולד עם פוטנציאל, אבל לאט לאט הוא קונה את זה. כמו שאנחנו נולדנו נביאים, אבל לאט לאט אנחנו קונים את זה. תמוז, אב וטבת, כתוב. כתבתי הכל, התאמצתי. אלא שצריכים אנו להבין מדוע מתגלה הדין בעולם בחודשים אלו דווקא. למה? מה יש בחודשים האלו? הקבלה מלמדת שבחודש תמוז מתגלה עודף אור. פשוט מאוד יש יותר מדי אור בחודש הזה. מה? זה היה אמור להיות. טוב. והסיבה לכך היא שכל חודש מחודשי השנה נפלט על ידי כוכב לכת מסוים. כלומר, לכל חודש יש כוכב. ועל ידי מזל מסוים, ויש לו מזל כל חודש. ותפקיד המזלות, כן, מה זה מזל? זה מזל, זה כוכב, וזה עולם. כשהכוכב רוצה לתת לנו אנרגיה, הוא עובר דרך הפילטר שנקרא מזל, ואז מגיע לעולם שלנו האנרגיה. ככה זה עובד. אז התפקיד של המזלות הוא לסמן פילטר את קרינת הכוכבים. והנה, בחודש תמוז, הלבנה מקרינה את אורה דרך המסנן, איזה מסנן יש לה? סרטן, נכון? זה המזל. אלא שיש בכל השנה כולה 10 חודשים, כן? הנפלטים, נפטעות, על ידי 5 כוכבי לכת. כלומר, שעל כל 2 חודשים שולט כוכב אחד בלבד. באופן כזה שכוכב שבתאי, למשל, אחראי על 2 החודשים טבת ושבט. וכוכב צדת אחראי על 2 חודשים כסלו ואדר. ומאדים, מר, שולט על ניסן וחשבן. וכוכב נוגה שולט על חודשי אייר ותשרי. כן, נוגה. כן, כן. כן, אז לא עושים עכשיו אסטרולוגיה קבלית. אמרו, אומרים הרבה. גם אנחנו. והכוכב הנקרא כוכב, יש כוכב ששמו כוכב, שולט על חודשי סיוון ואלול. יפה. אז מה? אז יש לנו כל אחד, יש לו 2. יוצא איפה שמתוך 7 כוכבי הלכת ישנם 2 השולטים כל אחד אך ורק על חודש אחד. כוכב חמה שולט על חודש אב, וכוכב לבנה על חודש תמוז. זאת אומרת שבמקום שיהיה להם 2 חודשים יש להם רק חודש אחד. אז מה קורה? יש יותר מדי אור. לפי סדר זה, תבינו טוב, החודשים הכי חזקים בשנה זה תמוז ואב. זה לא סתם שחם בחוץ, חם בגלל שיש ריבוי אור גם כן. לפי סדר זה מובן עניין ריבוי האור בחודשי תמוז ואב, וממילא מובנים גם דברי הזוהר הקדוש שדינים קשים שורים בעולם באותם חודשים. רגע, אני לא מבין. למה ריבוי אור זה לא טוב? זה המון, זה טוב? אלא שריבוי האור אינו בהכרח נזק. זה לא נכון. יכול להיות ריבוי אור, יהיה טוב. עד רבה, אם יש כלים מתאימים לאור הזה, אז יהיה השפע גדול. זה טוב לעולם. וכאן מתחילה עבודתו של האדם, בהתאמת הכלים ממטה למעלה. זאת אומרת, החודש הזה תמוז וחודש אב הם חודשים טובים,
אבל כשהקדוש ברוך הוא ירד עם האור לעולם הזה בסוד הלוחות, אנחנו באותו זמן מה עשינו? עגל. לא רצינו את האור הגדול, אנחנו רוצים אלוהים קטנים. אלה אלוהיך ישראל.
לפי האור המתפשט ממעלה למטה, דהיינו אור חוזר שילביש ויגלה את האור הישר. היינו אמורים להביא כלים? כלים נאותים? כלים אמיתיים? ואם אכן יסתמר האיזון המתאים בין האורות לבין הכלים, על ידי הרחבת המידות הרוחניות, כלומר, אם אנחנו עושים עבודה בחודש הזה, להרחיב את הכלים שלנו, כן? אמרתי מקודם להיות בפרופיל נמוך, זה נכון. אבל מצד שני, בתוך הפרופיל הנמוך הזה, מה אתה עושה? אתה מכין שדה לדרך. אתה מתחיל לבנות עוד מעט אלול. עוד מעט תשרה, אל תשען. אל תתעורר בראש חודש אלול, כי מחר שיחות. זה עכשיו שצריך להתעורר. ועכשיו מה קורה? כולם? יש עני. למה? כי זה בדיוק העבודה שאסור ליפול לתוך הפח הזה. הרחבת המידות של האדם, אזי יושפע שפע רב על כל העולמות, ולא יהיה חשש לנזק שיגרם מריבוי האור. אז יש אנרגיה גדולה בחודשים האלה. והאנרגיה הגדולה שהם כלים טובים, מה היא עושה? היא מאיישת. האנרגיה חזקה, אז היא מרדימה אותך. אז היא מפילה אותך, אתה כבד. כמה אנחנו כבדים בחודשים האלה? אפילו קשה לקום, לזוז. למה? כי יש הרבה אור ואין לך מספיק כלים, אתה לא בונה את הכלים. תוספת האור וריכוזו בחודשי תמוז ואב מתגלה איפה כעודף שפע של חיים וסעד מן השמיים. בעצם הלימוד לידיעת הדברים על בוריים, זאת אומרת מה שאנחנו עושים פה, כן, זה ברכה שאנחנו לומדים את זה, מוסיף כלים לאדם כדי לאגור את מנת האור הגדולה כהצטעידה לדרך עבור כל השנה כולה. זה לא רק בשביל אלול ותשרה. תדעו לכם שהאנרגיה של תמוז ואב זה בשביל כל השנה. עוד מעט זה אב, אב זה נקרא אבא. זה לא סתם קוראים לו אב, כי הוא אבא של כל החודשים. כי על ידי שמירה נכונה של האור, מי שבא לחודש ניסן, יגיד, אמר כבר את זה בחודש ניסן, שהוא חודש האביב, אב של י"ב חודשים. כל פעם הוא אומר לנו אותו דבר. זה לא נכון. צריך לדעת, כן, על מה אנחנו מדברים, מאיזה בחינה אנחנו מדברים. אמנם בניסן יש אבהות על כל החודשים, אבל שם האור בא ממעלה למטה. בחודש תמוז והאור בא ממטה למעלה, אין תענוג גדול יותר לקדוש ברוך הוא מהחודשים האלה, כי פה אתה עובד, כי פה אתה שותף. זה לא יורד לך כמו ברכה מלמעלה, כמו חודש ניסן. זה החידוש. אז יש אבא ממעלה למטה ויש אבא ממטה למעלה. לא שמעתי שאומרים, אבל אני מדמיין לעצמי שיש שאומרים, שפי החיוכים. ראש השנה זה אחד, יש ארבע. למה אתה פסר את זה? הוא גם ראש. אז תגיד על ראש השנה על האילן, ותגיד על הפירות, ותגיד על המעצרות, ותגיד על המלאכים, ותגיד על... יש הרבה. תלוי על מה אתה מדבר. כי על ידי שמירה נכונה, של האור המרוכז יוכל האדם להתמודד בקלות עם בעיות החיים. קצת תשימו לב באותיות. הנה מזל החודש, סרטן. הוא צירוף אותיות סרטן. מה זה סרטן? סר זה להוריד, להסיר. טן זה מלשון תינה. תינה בעברית זה כעס גדול. כשאני כועס על מישהו, כן, ויש לי חד ושלום תינה. זה הרגשה פנימית של שנאה כזאת. כן? כן? זה יותר גרוע עוד משנאה פשוטה. זה שנאה, אני שומר לו שנאה. כן? לא יודע איך אומרים בצרפתית. רוקים. בסדר? אז אתה עולב לרום כאילו, סרטן. כן, זה החודש שאמור להוריד את התינה. וחז ושלום, מי ששומר תינה, השם ישמור. כלומר, סילוק וניקיון של התינה, והיינו דחיית התחושה הרגשית השלילית הנובעת מתנאה ותנאה. צריך להסיר את זה, להוציא את כל מה שיש לנו לא טוב בפנים בחודש הזה, לנקות. חודש של ניקיון. התנאה גורמת לאדם צער, כעס, תסכול. וכשאדם נתון במצב כזה הוא מרוחק מתחושת השמחה, כיוון שהוא מתרחק מן האור. אז הוא מרגיש כבד, עצוב, והפך מכל מה שאמרנו עכשיו. בחודש תמוז, גנוזה היכולת להציל תינה ושנאה מולידות מחלות נפשיות שגוררות אחריהן מחלות גופניות, חז ושלום. כל מחלה גופנית שורשה במחלה רוחנית, שכשלא עובדים על העבודה הזאת ברוחניות, יורדת לאט 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 עד שהיא מתגשמת, תופסת למקום בתוך הגוף הזה שלו. וצריך להיות חכם ולהוריד את המחלה לפני שהיא מגיעה לגוף. הקבלה מעניקה לנו את הכלים הנחוצים למניעת חורבן החיים. כשלא פועלים לדחות את הרע בחודש תמוז, אפשר גם להגיע חז ושלום לבחינת חורבן בית המקדש. וזה מה שקרה. עכשיו, מה זה חורבן בית המקדש? זה לא סתם חורבן של בית. זה כל החורבנות שאתם יכולים להכיר בחיים שלהם, גם בפרטיות וגם בכלליות, כל זה כלול בחורבן בית המקדש. תבינו, כשאומרים חורבן בית המקדש, זאת אומרת כל החורבנות כולם. מכל התחומים, מכל הסוגים, מכל השנים, בכל הדורות. הכולל בתוכו את כל החורבנות. אז מתי חרב בית המקדש? תמוז ואב, זה מתחיל שם. אז פה אני צריך תיקון מיד. בחיינו הארציים, הטוב והרע משמשים עירוביה. נכון? הכל מעורבב, טוב ורע. ותכלית עבודתנו היא בסוד הבירור התמידי ביניהם. זוהי קליפת נוגה. אשר כל תיקונה הוא להפוך את הרע לטוב. הקליפה שאנחנו נמצאים בעולם הזה נקראת קליפת נוגה. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל יש קליפה כזאת, יש ארבע קליפות, שלוש לגמרי תמאות, ואחת היא חצי חצי. העולם שלנו זה קליפה חצי חצי. שלוש קליפות התמאות צריך להרחיק אותן, אין מה לעשות איתן בכלל. אבל בחצי חצי צריך לתקן את החצי הלא טוב ולהביא אותו לחצי הטוב. הפך ממה שאנחנו עושים עם ג' הקליפות התמאות שצריך לסלקן לגמרי. ביום י' בחודש תמוז ירד משה מהר סיני בלוחות הברית בידו. משה יורד עם לוחות ביד. הלוחות הם הלבוש הגשמי של האור האלוהי. מימוש המחשבה העליונה של בחינת בילה המוות לנצח. זאת אומרת שמשה רבנו יורד לעולם הזה עם מה? עם התרופה לכל המחלות. עם הבריאות, בילה המוות לנצח, אין יותר מתים. זה מה שמוריד משה לעולם הזה. אלא שהפער בין האידיאל והמציאות, כן? התחתונה גרמה לסבירת הכלים. יש פער גדול בין האידיאל לבין מה שאתה עושה. ותמיד אתה בתחושה הזאת של התשכול, ברק, בין האידיאל לבין מה שמצוי, בין הרצוי והמצוי. אבל עלינו לזכור שי"ז בתמוז הוא יום מתן תורה בעצם, כי שם היה באמת מתן תורה. רבים התמקדו בחוויה השלילית של אותו יום. אם תשאל אנשים ברחוב מה זה י"ז בתמוז, מה יגידו לך? שבירת הלוחות, חטא העגל, התחלת החורבן. אף אחד יגיד לך יום מתן תורה אמיתי. למה? כי הראש שלנו עקום, הוא תמיד רואה רק את הרע. אנחנו תמיד רואים רק את מה שקורה ולא רואים את השורש האמיתי הטוב. וקבעו בזיכרונם רק את העניין של שבירת הלוחות. וצריך להבין מדוע היה מיועד י"ז בתמוז להיות היום בו תתגלה בחימת עץ חיים בעולם. עכשיו אני שואל את השאלה ההפוכה, למה הקדוש ברוך הוא החליט שי"ז בתמוז זה היום של מתן תורה של הלוחות. למה? עץ חיים יורד לעולם הזה. מה מתאים ביום הזה לחוכמה האלוהית הפועלת להופיע? ואם אכן קיימת סגולה כזו, מדוע כל החורבנות התחילו דווקא בו? רגל הזהב, סבירת הלוחות, בקיעת חומות ירושלים, וכו' וכו'. משה רבנו עליו השלום זכה להתחבר לבחינת הנצח. משה רבנו זה בחינת נצח, הוא התקשר לנצח. ועל זה כותב הזוהר הקדוש, משה רבנו לא מת. משה רבנו לא מת, לא כתוב רק יעקב לא מת. אפילו משה רבנו לא מת. והנצח, כן, הוא סוד החיים. זה נצחיות, זה ניצחון. והבחירה נמצאת בידו של האדם לגלותו את הנצח הזה. או להעדיף שוב ושוב לחזור על אותה טעות הנקראת ברמז חטא העגל. או שאתה תופס נצח, או שאתה תופס עגל. כלומר, או נצח או חיצון. אותיות תמוז הן צירוף תם ובזיין. תמוז, תם, נגמר, ובזיין. נגמרו אותיות ובזיין. המסר הגנוז בצירוף זה הוא המשך וגמר העבודה של שתי אותיות ובזיין, המיוחסות לפני החודשים אייר סיוון. כלומר, לפני חודש תמוז היו שני חודשים אייר וסיוון. אייר זה האות ואז, סיוון זה האות זיין. ועכשיו האות חטא, אמרנו, נכון? בחודש אייר שמזלו סור, הופיע בעולם אור עצום, אלא שהיה גולמי מדי ובלתי מרוסן. זאת אומרת, יותר מדי, כן, עדיין לא עדין. באייר עיקר העבודה הוא בהכנת הכלים המתאימים להופעת האור. ירד אור, אבל אתה צריך כלים. וכשזה לא נעשה, נגרם נזק, כדוגמת מיתת תלמידי רבי עקיבא. זה מה שקרה להם בחודש אייר. חודש תמוז זה השלישי עכשיו. אמרנו שהוא הרביעי, אבל רק לפי שני חודשים שקדמו הוא השלישי. חודש תמוז הוא המוציא לפועל, המשלים את חודשי אייר וסיוון. זאת אומרת, בלי להתייחס עכשיו לניסן, ניקח רק את אייר וסיוון, תמוז זה שיבוא וישלים את שני החודשים האלה. זה הכוח שלו, להשלים. ותמוז ניתן להסיר את הרע, זה סרטן, כי דחיית המוות נעשית על ידי תורה שיורדת לעולם הזה, ולא תורה שנשארת בשמיים, כלומר תורה בתוך לוחות. וחודש תמוז במהותו הוא כזה, המסוגל להביא את גילוי השמיים בארץ. וזהו שדווקא בחודש תמוז ירד משה עם הלוחות בידו לחבר את השמיים והארץ. כלומר את החודש עם האור הגדול, את החודש השני עם הכלים. אלא שחטא העגל סיבש את איזון העולמות, וחזרו כוחות הקליפה לפלוט ולהזכיר את האור האלוהי. לא קרה משהו ששברנו משהו. כשאנחנו אומרים סבירה, זה אומר רק הסתר. זה נקרא הסתלקות. זה לא שהאור מסתלק, זה שהוא פשוט לא נראה. למה? כי יש קליפה שמחסה. צירוף שם הוויה ברוך הוא המופיע בחודש תמוז הוא ה' ו' ה' י'. תשימו לב, ה' ו' ו' י' הפוך, כן, כמו י' כבפתי, אבל הפוך. ככה, למה? כי לפני כל הוויה חדשה ישנו היעדר מוחלט של המציאות הקודמת. יש כלל במערל שלפני שאנחנו עולים למדרגה גדולה מאוד, יש מדרגה של שקף הזה, הכל כבד. אז מצד אחד אמרתי לכם מקודם שהכל כבד וצריך קצת להתעורר, מצד שני זה גם כן הכנה לדברים הרבה יותר חזקים ממה שהיה שנה שעברה. ולכן, לפני שעולים למדרגה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, איך אומרים ריסט, איך אומרים בטיפוס, איך אומרים ריסט? כן, ריסט, אתה מכניס שמה בתוך השפיץ הקטן הזה, אתה מוחק את כל ה... GPS. כן? מתחיל מחדש. השם הזה כשהוא מופיע בצורה כזאת, זה כאילו שהכל נעלם. זימה, כי זה מכין למדרגה חדשה. אל תתבלבל, אל תחשוב שהכל נעלם, זה כמו שקט, לא שלפני השערה, שלפני הבניין. ודווקא זה הדבר המאפשר בניין מחודש בתהליך גאולת ישראל והעולם. במהרה בימינו אמן ואמן. תודה רבה.